המוסלמים, אז אמר לו החוזרי בסעיף י"ב, אלא שהם קרובים אליכם מן הפילוסופים. כלומר, בכל אופן, מאמינים בהתגלות, מאמינים בבריאה, מאמינים בגאולה וכולי, הרבה ערכים משותפים. אמר החבר, רחוק מה שבין התורני והמתפלסף. כלומר, אין החינמי, באמת הפילוסוף עוד יותר רחוק מאיתנו. כי התורני הכוונה כאן במשמעות לאו דווקא יהודי, אלא מאמין בתורה. מאמין שהאלוה נתן לנו תורה וציוויים. כי התורני דורש את השם לתועליות מרובות מלבד תועלת ידיעתו. ידיעת השם על מנת ללכת בדרכיו, לקיים מצוותיו, להבין את רצונו. והמתפלסף אינו דורשו אלא כדי לתארו כפי אמיתתו, כמו שמבקש לתאר את הארץ שהיא דרך משל במרכז הגלגל הגדול ואינה במרכז גלגל המזלות, וזולת זה מן המדעים, ושאין מזיק אי ידיעת השם כי אם כי אי ידיעת הארץ למי שסובר שהיא שטח, שהיא שטוחה ולא עגולה. כבר יש אמת ושקר, הגעתי לתיאור נכון של האלוה או שלו, אבל לא יותר מזה. וכל התועלת אצלו, אצל הפילוסוף, אינה אלא ידיעת הדברים כפי שהם, להידמות בשכל הפועל, ויהיה הוא, בין שהיה צדיק או כופר, לא יקפיד אם היה פילוסוף. זה לא משנה בכלל איך הוא מתנהג, במה הוא מאמין, העיקר מה הוא יודע. ומיסודות הדעה אצלו, אצל הפילוסוף, לא יטיב השם ולא ירע, ואף על פי שהוא סבור קדמות העולם, ואינו סבור שהיא הייתה לגמרי העדר עד שנבראת, כלומר הוא לא מאמין בבריאה יש מאין, אלא הוא מאמין בקדמות העולם, אלא לא חדלה ולא תחדל, ושהשם מתעלה בוראה על דרך העברה, לא לפי מובן המילה. כשאנחנו אומרים שהשם ברא את העולם, זו מילה מושאלת, זה לא שהוא ברצון וחפץ חידש את העולם יש מאין, אלא ממציאות האלוה נגזרת מציאות העולם. ואין הכוונה במילת בורא עושה, אלא שהוא סיבתה ועילתה, ולא חדל העלול, התוצאה, להיות עם העילה, עם הסיבה. כלומר, היות וזו מין תוצאה הכרחית, נגזרת הכרחית עם מציאותו, אז היות והאלוה הקדום, גם העולם קדום. אם העילה בכוח, הרי העלול בכוח, ואם הייתה בפועל, והיא הייתה בפועל, הרי העלול בפועל. והשם מתעלה עילה בפועל, והרי עלולו בפועל כל זמן שהוא עילתו. כלומר, כן. זה מושג מושאל.
מושאל
מאיפה? מושאל ממעשה בני אדם. זה כמו יוצר, זה כמו עושה, בורא. אלא שהם, ואף על פי שרחקו המרחק הזה, הרי אפשר למצוא להם התנצלות, לפי שהם לא העמיקו במדע האלוהי, כי אם בדרך ההכרע השכלי, וזה מה שהביא אליו הקשיהם, ההקש השכלי. והכנים שבהם, כלומר אין להם מסורת, אין להם תורה, ובהכרעה השכלית הם הגיעו לתזה הזו, אפשר להבין אותם. והכנים שבהם אומרים לתורניים מה שאמר סוקרט, כן סוקרטס, הוי העם, את חוכמתכם זו האלוהית איני מכחישה, אלא שאני אומר איני מכירה, אך אני חכם בחוכמה אנושית. כלומר, בני יוון, בני יפת, אין להם מסורת, והם מכירים בכך ומודים בכך, ואומרים שהחוכמה שלנו שהיא מלמטה למעלה, לזה היא הגיעה. אבל האומות הללו, חוזר עכשיו לנוצרים ולמוסלמים, אבל האומות הללו הרי בשיעור מה שנתקרבו נתרחקו. כלומר, הרי אמר לו התוזרי, למה אתה כל כך מתקיף את הנוצרים והמוסלמים, הם קרובים אליכם יותר מן הפילוסופים. אז הוא אומר, זה נכון, אבל מצד שני הפילוסופים לא קיבלו מסורת, וכן, היוונים לא קיבלו מסורת, הם לא מבני שם בכלל, ובשיקול דעתם הם הגיעו לאן שהגיעו, עשו דרך נכבדת למדי. אבל הנוצרים והמוסלמים בשיעור שנתקרבו, בה נתרחקו, הכוונה, הם מכירים את התנך, הם מודים בתנך, ולמה הם בכל אופן הגיעו לאיפה שהם הגיעו והם לא מאמינים ביהדות, כי יש להם כל מיני נטיות, הייתי אומר, פוליטיות, כמו שראינו, יש להם כל מיני אינטרסים זרים, בקשת כוח ושליטה שהייתה לישו ולמוחמד וכו'. אז במידה מסוימת יודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו, מה שאי אפשר להגיד על הפילוסופים. פילוסופים לא מכירים בכלל את המסורות הללו, אבל הם יודעים את האמת ומסלפים אותה בשביל אינטרס מסוים.
זאת אומרת, המסורת של הרמב"ם, אלו הרבנים לגיבור, זה אפילו לטעות
הרמב״ם שם מדבר על, על, לא בטוח ש, שזו הכוונה, הרמב״ם שם מדבר באמת על, על טעויות אמיתיות. פה זה לא טעות אמיתית, זה טעות, זה טעות, זה מזיד, זה לא טעות בכלל, כן? המוסלמים יודעים מה האמת, אבל לא מתאים להם ש, שתהיה עקדת יצחק, אז אומרים עקדת ישמעאל, לא מתאים להם שאנחנו עם הנבחר, אז אומרים בחטא העגל, אללה זרק אתכם על פניו, וכן הנוצרים סילופים אחרים, כן? מה? בדיוק, נכון. במידה עושים את זה, זה מקביל, נכון. אבל האומות הללו, הרי בשיעור מה שנתקרבו, נתרחקו. או, כן, כפרפרזה על מה שאמרנו פעם, הם עושים רצונו שלא כרצונו. אנחנו דורשים לעשות רצונו כרצונו. ואם לא, הרי ירובעם וסיעתו, כלומר, אם לא תגיד כך, אם אתה לא מקבל את מה שאני אומר, ואם לא, ירובעם וסיעתו קרובים יותר אלינו. והיו עובדי עבודה זרה, והם ישראל מהולים, שומרים את השבת ושאר המצוות, פרט למעטים, פרט למעטים, פרט למצוות מעטות, ממה שאילצה מצורך המדיני להמרות בהם. הרי הפסוקים מפורשים, שירובעם העמיד שני עגלים בדן ובית אל, רק בגלל סיבות פוליטיות. הוא ידע שאם ישראל יעלו לירושלים לרגל, אז תשוב הממלכה לרחבעם, שם רחבעם יעשה להם שטיפת מוח ברגל, והם יחזרו אליו, לכן הוא סגר את הגבול ואמר הנה תעבדו את אלה ולא במקדש. אז אם, אז אם כבר הוא יותר קרוב אלינו מאשר הנוצרים והמוסלמים, מה תגיד שהוא עבד עבודה זרה? הוא עבד עבודה זרה לא, לא, לא מתוך הכרה בה, אלא מסיבות אינטרסנטיות לחלוטין. עשה גדר הפרדה. והם מודים באלוהי ישראל המוציאה ממצרים, כמו שאמרנו בעושה העגל במדבר. זה דבר מאוד מעניין, ריאל פה אומר למה הוא עשה שני עגלים מזהב, דווקא כדי להדגיש ריאל לשיטתו, שחטא העגל לא היה אפילו עבודה זרה, אלא היה איזה מין, מנסים למצוא איזה נציגות של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות, אז גם ירובעם עשה אותו דבר. זה בעצם הוא חיפש את, הוא לא, לא העמיד שם בעל או אשתורת או משהו כזה, אלא העמיד שם עגל כמסמל את, מייצג את הקדוש ברוך הוא שם לדעתו. והנה תכלית מעלתם של אלו הוא שלילת הדמויות של אלו הנוצרים והמוסלמים. רב קפח אומר רק המוסלמים, אבל גם הנוצרים הם לא, זה נכון שיש להם איקונין ויש להם וכולי, אבל הם כבר לא משתחווים לזה. והנה, מה? הם לא משתחווים. מה? הם משתחווים, אז לא, הם לא רואים בו, אני לא יודע אם משתחווים לו או לא, אבל הם לא רואים בו. לא, 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 זה לא עבודה זרה. כלומר, יש להם בעיות של בייחוד שהם משלשים וכולי, אבל הם כבר לא משתחווים לעץ ואבן. כלומר, מעלתם של הנוצרים המוסלמים על ירובעם ובסיעתו שהם שוללים את הדמויות, אבל מאז שינו את פניית התפילה וביקשו את הדבר האלוהי אחד שאינו נמצא. טוב, יכול להיות שבאמת צודק הרב קפח שזה רק המוסלמים על פי ההמשך ששינו את פניית התפילה, דיברנו על זה, על כיוון התפילה, אבל מאז שינו מה?
מה כיוון?
לא יודע, אני לא בטוח שיש להם כיוון, לא יודע.
לא,
חושב גם כמעט ואין להם תפילה, הם מתפללים הרי בישיבן, שהם לא עומדים בכלל לזה, הם מלחשים לזה משהו וכו'. תפילה שלהם יותר רחוקה באמת מתפילה של המוסלמים, שהיא בקריאות, השתחוויות, והעמידה יותר דומה לתפילה שלנו מבחינה הזאת. מה? כן, משהו כזה, זה לא, נכון, זה לא תפילה, זה לא עמידה לפני השם, משהו כזה. מתוודא. מתפלל, אבל אין אצלם עמידה ויש את החוויה. אני באמת לא בטוח שיש להם בכלל כיוון, לא יודע. איבדו את הצפון, מה? כיוון השמש? כן? טוב, אם ככה זה טוב. אומר משהו עליהם. והנה תכלית מעלתם של אלו ושלילת הדמויות, אבל מאז שינו את פניית התפילה וביקשו את הדבר האלוהי אחד שאינו נמצא, במכה, מלבד שינוייהם לרוב המצוות השמעיות שאותם הם ביטלו, הרי נתרחקו הרבה.
בעצם התשובה של השאלה של המחבר, שהם לא קרובים.
שהם לא קרובים בגלל שהם נמצא תקנתו כלכלתו, כמו שאומרת שם הגמרא במגילה, הכוונה, קרבתם מהווה את רחוקם. הם קרובים אלינו בהרבה, אבל זה יודע ריבונו הוא מתכוון למרוד בו. זה מנובל, זה לא, כמו שאנחנו מתייחסים ככה ב, כמו שאנחנו מתייחסים בעוינות בסיסית לירובעם, למרות שלכאורה הוא היה יהודי מאמין, אלא שהיה לו צרכים פוליטיים מסוימים, אז אותו דבר אנחנו מתייחסים בעוינות גם לנוצרים ולמוסלמים.
אני אמרתי רק כפירי הזו היה עבודה, הוא לא היה...
נכון, כי איך שהוא מבין את חטא העגל הוא מבין גם את חטא ירובעם. נכון. הוא טוען שירובעם כאילו היה סך הכל היה יהודי טוב, אלא מה? רק הכיסא הקדם ממכה. מה? כן, אבל זה עבודה זרה במשמעות שהשם לא ציווה אותה, אבל זה לא כפירה בהשם. נכון, נכון. כמו שהוא מסביר את חטא העגל, הוא מסביר גם את חטא ירובעם. אמר הכוזרי, עכשיו פה זה סעיף מעניין מאוד, ראוי להבדיל בין סיעת ירובעם ובין סיעת אחאב כמה הבדלים. יש פה לימוד סנגוריה על ירובעם. כי עובדי הבעל הם עובדי עבודה זרה בהחלט. כבר הם עובדים לאלוהים אחרים, לבעל. ובהם אמר אליהו, אם אדוני אלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. ובהם נסתפקו חכמים מאח אחד אפילו יהושפט מסעודת אחאב. גמרא בחולין. שם דיון האם שחיטת מומר לעבודה זרה מותר לאכול מנה או לא, אז רוצים להוכיח שם דעת שמואל בגמרא, להוכיח מיהושפט שאכל משחיטת אחאב שזה מותר, אז זה לא להלכה. אבל ולא פקפקו בחגון זה בציעת ירובעם, כלומר הם לא דנו בשאלה אם מותר לאכול בבית של ירובעם או לא, כלומר פשוט שמותר. ולא הייתה תוכחת אליהו בעבודת העגלים, לא מצינו שאליהו הוכיח אותם על העגלים בדן ובבית אל, אלא רק על עבודת הבעל. לפי שאמר, קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי סיעת ירובעם להשם אלוהי ישראל היו כל מעשיהם, ונביאיהם נביאי השם, ונביאי אחאב נביאי הבעל. וכבר העמיד השם יהוא למחות עקבות אחאב, והשתדל אותה השתדלות באותה התחבולה, ואומרו אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה, ואז נקבצו כל עובדי הבעל אליו, והוא שחט שם את כולם, עד שמחה עקבות הבעל, ולא נתנגד לעגלים. למה יהוא לא ישמיד את העגלים? למה הוא ישמיד רק את עובדי הבעל? רואים כאילו שהתייחסו בסלחנות, אמינו שהעגלים זה פוליטיקה, אבל זה לא איום אמיתי, זה לא דת אחרת. והנה בעלי העגל הראשון במדבר, וסיעת ירובעם, עוד שני עגלים, ובעלי הבמות, ופסל מיכה, לא היו כולם כי אם דורשים את אלוהי ישראל. אלא שעל העבירה של לעבוד אותו שלא כדרכו נתחייבו בעליהם הריגה, כמי שנתחתן עם אחותו לצורך או לתאווה, אלא שקיים תנאי הנישואים כפי שציווה השם בהם. כן, לקח אותה בקידושין ועדים וכו', אז הוא כלומר הוא לא כופר בהלכה, אדרבה הוא משתדל לקיים את ההלכה, אלא מה שהחפץ הביאו, כן, תאוותו הביאתו לשאת את אחותו, אבל הוא לא אנטי, אדרבה הוא משתדל, הוא הביא אפילו איזה רב רפורמי שיארגן לו שם את החופה וכו'. או כמי שאכל חזיר, אלא שנזהר בשחיטה ומין אדם וזולתם מתנאי המאכלות כמו שנצטווה בו. אז בקיצור, זה שהוא מדקדק בפרטים, זה לא הופך את העבירה למצווה. אותו דבר גם ביחס לפסל מיכה ולעגלי ירובעם וכו' וכו'. אבל הכוונה הבסיסית היא כוונה טובה, להבדיל מהכוונה הבסיסית אצל אחאב, שזו כבר עבודה זרה לשמה. זו עבודה לכוח זר, לא רק העבודה היא זרה, אלא עבודה לכוח זר.
זה לא עושה טוב.
מה?
ירובעם.
כן.
הוא כותר שגם ירובעם היה רחוק
מדם
יותר
מכל. נכון.
זה לא עושה טוב, יותר קרוב אלינו.
זה עושה את אחאב יותר רחוק, כוונה, כן, נכון. טוב, זה באמת מוזר קצת, כל הלימוד סנגורי חלסון על ירובעם. מה?
מה זה נותן? בשביל מה
הוא מביא
את זה פה?
לא יודע, שאלה טובה. הוא גם שם את זה בפי הכוזרי, אני באמת פקפקתי האם... מה? כן, אבל אני באמת, כאילו צריך עיון, האם מה שהוא שם בפי הכוזרי, זה דברים שריאל רוצה להגיד, כמו שאומרים היום, off the record, כן, לא לציטוט. כאילו, הוא אומר איזה רעיון, אבל הוא לא לוקח עליו אחריות. מלאה, זה לא החבר אמר, זה הכוזרי אמר סברה, אם כי בתחילת הסעיף הבא הוא מחזק את זה לכאורה. כן, אמר החבר, הנה העירות על מקום ספק, אתה אמרת ככה בשם כזה, ואין בו לדעתי ספק, אתה צודק, מחזק את דבריו, אומר לו ש... אם כי לכאורה, מפשט המקראות זה תמוע, בגלל שגם על החאב אני חושב שהפסוק אומר שעשה כחטות ירובעם אשר חטא ואשר חטאת ישראל, כלומר תמיד אבוהון דחול הוא ירובעם, כולל החאב, כאילו הוא ה... לכאורה מתייחסים לזה כעבודה זרה לכל דבר מעניין. מה? זה, אני לא בטוח שזה כתוב בפסוקים. תמיד הוא כירובעם, תמיד הוא רואה שירובעם הוא ה... ככה אני חושב, שאם אני זוכר נכון מספר מלכים, אתה רואה שהכי גרוע זה ירובעם, והכי גרוע יכול להיות אחאב שעשה כירובעם. לא כתוב שהוא, לא חושב שכתוב שהוא עשה יותר. הוא אומר שיש דרגות דרגות ברשעים, כאילו ש... ועכשיו מה זה נותן? זה נותן שהוא אומר שאם כל זה, עם כל הכוונה הבסיסית הטובה של ירובעם וכו' וכו', הוא עדיין עומד עוד עזרה, אותו דבר הנוצרים והמוסלמים, שזה לא... כן, אמר החבר, הנה העירות על מקום ספק ואין בו לדעתי ספק. כלומר, נראה שהוא מחזק את ההבחנה שבין ירובעם לאחאב, אז הוא כן לוקח על זה אחריות. וכבר חרגנו ממטרתנו בתארים, כן, הרי אנחנו עוסקים פה, איך הגענו לזה, לא כך ברור לי, אבל אנחנו עוסקים פה באמת, דיברנו על שם הדנות, שהוא מבטא את האור, האור הכבוד, כן, הכבוד הנברא וכו', ונשוב אליהם. ואוסיף לך ברור במשל מן השמש. הרי דיברנו על השמש, יש מי שרצה להראות לאנשים את השמש, לקח אותם דווקא לקוטב, למקום שלא רואים את השמש, לנצרות והאסלאם. ואוסיף לך ברור במשל מן השמש, שהיא אחת, ומשתנים יחסי הגופים המקבלים אותה. כלומר, השמש היא אחת, אבל היא לא מאירה ומתגלה באופן שווה בכל מקום. לא שומע. מה?
למשל, גני השמש.
הוא הזכיר משל אחר, הוא דיבר על מקומות שונים שבהם נראית השמש או לא נראית השמש, על פי הזוויות. פה הוא ידבר על חומרים שונים שמשקפים את אור השמש. והשלם שבמקבלי זוהרה הוא האודם והשוהם דרך משל, כל מיני אבנים טובות ומרגליות שלפי הערת הרב קפח למטה הם שקופים. כן, ואלה שקופים, האודם הוא לא אדום. ואלה שקופים, ולפיכך נקרא אור החודר בהם אור נוקב. כן, והשלם שבמקבלי זוהרה הוא האודם והשועם דרך משל, והאוויר הבהיר והמים, כל מיני חומרים שהם שקופים, ונקראים באלה אור נוקב. זה אור שחודר פנימה. ונקרא באבנים המבריקות ובשטחים החלקים, אבל אטומים, אור מבריק דרך משל, ובעצים ובאדמה וזולתן, אור זורח, ובכל הדברים, כל שאר הדברים, דרך כלל, אור סתם, בלי ייחוד, בלי איזה שם לוואי. זהו, אני באמת לא יודע למה על העצים ועל האדמה זה אור זורח, ובשאר הדברים זה אור. לא, אבל עצים ואדמה יש להם יותר אור מאשר שאר הדברים. ראינו אור מבריק. אור מבריק זה על שטחים חלקים, בסדר. עכשיו, עצים ואדמה זה אור זורח, ועל שאר הדברים
משפיע
עליהם. מה?
משפיע עליהם.
לא הבנתי. כי זה משפיע עליהם, לכן זה אור זורח. לא יודע, לא כך הבנתי את ה... שמה? אתה אומר בלעד שזה שטחים נרחבים, לא עץ אחד, אלא עצים ואדמה, שאתה רואה ככה, אתה רואה, יכול להיות שאתה רואה ככה איזה יכול להיות שאתה צודק. כן, אז זה המשל. עכשיו הנמשל, והנה האור סתם הוא בדרגת אומרנו אלוהים, כפי שכבר נתבאר, חוזרים לשמות. ואור נוקב, שזו הדרגה הנעלית ביותר, הוא בדרגת השם, שם אביה. שם מיוחד, ייחודי ביחס אשר בינו ובין השלם שבבואב בארץ, כלומר הנביאים אשר נפשותם שקופות מקבלות זוהרה, וחודר בהם כחדירת אור השמש בשוהם ובאודם. כלומר, שם אלוהים זה, כמו שאמרנו, מבטא כוח, מבטא את התגלות הקדוש ברוך הוא בטבע, וזה אור סתם, זה שווה לכל נפש, כל בר דעת שעיניים לו בקודקודו, הוא יכול להגיע לכוח הזה שנקרא אלוהים בגימטריה הטבע, איזה כוח עליון שמנהל את הטבע, אבל שם אביה זה כבר האור הנוקב, זה כבר נגלה רק לנביא, כי זה מבטא שם פרטי, זה כל עוד הוא לא יבוא ויגיד נעים מאוד שמי כך וכך, אז אנחנו לא אמורים לדעת מתוך התבוננות בטבע, מה שאנחנו כן אמורים לגלות את שם אלוהים. כן, אבן עזרא אומר את זה בתחילת פרק ב' מבראשית, זה מעניין מאוד, כן, שהוא אומר שפרק א' של בראשית, כל מעשה הבריאה זה רק שם אלוהים, כי שם זה רק הטבע, אבל בפרק ב' שם מצורף שם אביה עם אלוהים, חז"ל אומרים שזה שיתף מידת רחמים, כן, שלא ראה שהעולם לא עומד בדין, אבל אבן עזרא אומר אחרת, שבפרק א' של בראשית זה אלוהי הטבע, פרק ב' של בראשית זה אלוהי האדם, כדי שהוא מתגלה, האדם הראשון זכה לנבואה, אז זה השם אלוהים, אומר שם אבן עזרא, התקתי את לשונו, ב' י' ב', בראשית ב' י' ב', ודע כי מי הפסוק הראשון עד לעשות, אשר ברא אלוהים לעשות, הזכיר הכתוב אלוהים, ואחר כך הזכיר השם הנכבד והנורא עמו, אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים, הזכיר את השם הנכבד עמו עם שם אלוהים, ומה יקרו דברי קדמוננו זיכרונם לברכה, זה מדרש, נדמה לי בראשית רבה, שאמרו נקרא שם מלא על עולם מלא, כי לא היה שם כוח מקבל, זה השם, כל עוד לא מדובר על אדם הראשון, אז אין משמעות לשם אביה שמבטא התגלות נבואית, אז לא היה מי שיקבל את השם הזה, עד שאנחנו עוסקים בבריאת האדם בפרוטרוט, בפרק ב', ולכן נזכר שם אביה. כן, והנפשות הללו יש להן מקור ומחצב מאז אדם, כפי שכבר מתבאר השתלשלות הסגולה והתוך, דור אחר דור ותקופה אחר תקופה, הייתה מסורת נבואית בבודדים בכל דור ודור, ויצאו המוני בני אדם פרט לאותם התוך, קליפות ועלים ושרפים וזולת זה. יש את הפרי, ושאר בני אדם זה קליפות ועלים ושרפים, השרף של האילן וזולת זה. ואז נקרא אלוהי התוך הזה במיוחד השם, כן, אלוהים לכל העולם, אבל השם לאותם יחידים שהוא נגלה עליהם, שזכו לנבואה. ומחמת מגעו עם האדם, הוא עובר שם אלוהים אחר גמר מעשה בראשית, הנה זה ממש אבן עזרא, אל השם אלוהים. כלומר, הוא סב, כמו שאמרו זכונם לברכה, שם מלא על עולם מלא, וזה בראשית רבה. ושלמות העולם אינו אלא באדם. עולם מלא זה עולם נברא בשביל חתן השמחה, זה האדם שידע את השם, שהוא התוך של כל מה שקדם לו. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. והעניין המכוון באלוהים לא יחששנו ומשכיל, כל אדם נורמלי יודע בקיומו ויכיר אותו, אבל תהיה החשה בשם השם. כלומר, שם השם הוא יכול להגיד אותו אני לא מכיר, כמו שאמר פרעה. כיוון שהנבואה מופלאה, נדירה, ביחידים, כל שכן ברבים, ולפיכך כי חש פרעו ואמר, לא ידעתי את אדוני, כאילו הבין מלשון, אני יודעתי, אמנם זה לא במקור כך, אבל הייתי מעיז להגיע, כאילו הבין מלשון השם המפורש, מה שמובן מן האור הנוקב, והורה לו על אלוה שמתחבר אורו בבני אדם ויחדור בהם, לפי כך אמר לו כמוסיף אלוהי העברים, אומר משה רבנו לפרעו, אלוהי העברים נקרא עלינו, רומז אל האבות אשר נפרסמו בנבואה ובכיבודים. אני חושב שהכיבודים הכוונה היא למציאות הכבוד הנברא, האור הנברא אצלם, לא כמו שהרב קפח מסביר בהערה 59, אבל אלוהים, כן, שאומר לו אלוהי העברים, זה בעצם שם הוויה, זה האלוהים המתגלה בנבואה. ועל זה אומר לו פרעה, לא ידעתי את השם. את שם אביה הזה, בהתגלות אני לא מכיר. אני מוכן להכיר שיש כוח שברא ומנהיג את העולם, אבל בהתגלות הפרטית, הבלתי אמצעים, זה אני לא מכיר, לא ידעתי את השם. כן. איפה? נראה לי שהכוונה, כאילו הבין מלשון השם המפורש, כתוב מלשון השם מפורש. מה? איפה זה כתוב שהוא אמר לו את השם המפורש? אלוהי העברים. שהוא אומר לו אלוהי העברים, למה לא אלוהי ואלוהיך? אלוהי העברים זה אומר האלוה המתגלה בשם אביה. כן, הוא אומר את זה בשפה שפרעו יבין. יכול להיות שאם הוא אמר לו את שם אביה הוא לא היה מבין בכלל מה הוא מדבר, כמו סינית. הוא אומר לו פה אמר השם.
ואז אמר לו לא ידעתי את השם, ואז אמר לו
אלוהי העברים.
זה הוא שואל.
הוא אמר לו, כה אמר השם?
אהה.
הוא לא מכיר בו, כמוסיף, כן נכון, וכך אמר לו כמוסיף אלוהי העברים, שזה בעצם תרגום של השם, שהוא אלוהי העברים דווקא ולא אלוהי אחרים. אבל אלוהים, הרי אתה מוצא אותו שם נפוץ במצרים בדברי פרעו הראשון, הראשון ביחס לאחרון שהיה בימי משה, בדברי פרעו הראשון ליוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך ואמר איש אשר רוח אלוהים בו, אז הוא עצמו אומר, הוא מכיר בכוח כזה, כן? כמו אילו אדם אחד רואה השמש לבדו ויודע זריחתה ומקומות מהלכה, ואנחנו לא היינו רואים אותה כלל, אלא שאנו משתמשים בצל ביום ענן, ואנו רואים את משכנותיו מאירים יותר ממשכנותינו, מחמת ידיעתו מהלך השמש, ועושה להם חלונות וערובות כפי שהוא רוצה, וכן רואים אנו זריעותיו ונטיעותיו מצליחים, ואומר לנו כי זה מחמת ידיעתו את השמש. יש אדם, אולי אפשר להוסיף היום, והוא גם משתמש באנרגיה סולארית, זה אשר יעל עוד לא ידע, ואנחנו יודעים, יש מישהו שיודע לנצל לטב את השמש, הבית שלו יותר מואר, הוא יודע בדיוק באיזה זוויות לפתוח את החלונות, וגם הצדות שלו מצליחים יותר, כי הוא זורע במדרונות מסוימים של הרים, שיודע בדיוק באיזה זווית נכונה תאיר שם השמש וכו'. אז עם הצלחה לא מתווכחים, כאילו אתה רואה שזה עובד, אתה רואה שהבית שלו יותר מואר ומעורב, הפירות שגדלים אצלו יותר יפים ויותר גדולים וכו'. מה? זה כבר האור הזורח, נכון? אולי זו הכוונה לאור הזורח, כן. כי אז היינו מכחישים את זה ואומרים מה לשמש, והרי יודעים אנו האור ותועליותיו מרובות, אלא שהיא באה לנו במקרה. ויאמר הוא, כלומר אנחנו מכירים את האור, אבל אנחנו לא יודעים באופן מכוון לנצל אותו, אלא במקרה מה שבא ברוך הבא. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים את המקור, אנחנו לא יודעים אבל איך להשתמש בו, להבדיל מאותו האיש שזה לא במקרה, הוא בונה את הבית, אנחנו בונים את הבית שלנו איך שמזדמן, ומה שמגיע מהאור הוא מגיע, וחצה בזה גם בצורת הזריעה בשדה. אבל אותו אחד שיודע יודע איך להיחשף לשמש, כן?
אז אנחנו אומרים לו, מה אני אשמור? הם
יודעים שיש שמש, הם לא יודעים איך לנצל אותה כמו שצריך, ודאי שהם יודעים. הם לא יודעים איך לנצל אותה כמו שצריך, ויאמר הוא, אני בא לי ממנה כמה שארצה ומתי שארצה. נו, בלילה לא, אבל לפי שאני יודע סיבתו ואח מהלכו, כן, הוא יודע את מסלול השמש, הוא יודע איך לנצל אותה. כן, אולי משל באמת למה הדבר דומה, למי שיציב קולטים של דוד שמש, אם הוא לא מבין במהלך השמש, הוא ישים אותם בכיוון הלא נכון, ישים אותם בכיוון צפון, אז יהיה לו רבע מהמים החמים, שיהיה למי שישים אותם לכיוון דרום, כמו שתמיד שמים את הקולטים, כי רוב מהלך השמש הוא לדרום. אז השמש היא אותה שמש, גם לזה וגם לזה. השאלה אם הוא יודע לכוונן את עצמו אל מול השמש או שלא.
מה קורה בשבוע בצלה?
שמה?
אנחנו משתמשים בצל ביום
שנה. הכוונה, אנחנו כן נהנים מהשמש, אבל לא תמיד אנחנו במין מדרגה כזו של מי שנמצא בצל ביום העונן. כבר מעט מאוד אור שמש מגיע למי שלא יודע איך לנצל את זה.
מה
הנמשל של זה? הנמשל של זה ההבדל בין שם אלוהים לשם השם. כי שם השם זה מי שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. ואילו שם אלוהים זה מי שמוצא אותו באופן כללי בבריאה, אבל הוא לא יודע את דרכיו. הוא לא יודע איך לעבוד אותו למשל. כן, פה השמש למשל להשם, יש מי שיודע בדיוק איך לעבוד את השם, וזה מי שהשם אמר לו את זה, והוא יודע את מהלך השמש, ויש מי שהגיע בהתמסכלותו לכך שיש כזה כוח, והוא גם מנסה לכבד אותו איכשהו, אבל בעצם אין לו שום דרך ברורה ומנוסה, בדוקה ומנוסה, להפיק את כל תועלתו. הכוונה היא, לא נראה לי שצריך למצוא כאילו שזה בדיוק דומה לנוקב או לזורח, אלא הכוונה היא, זה האור העליון ביותר וזה האור התחתון ביותר. יכול להיות גם שזה חודר לנפש הנביא, כאילו מפלש בתוכה, יכול להיות, אבל אני אומר מעבר, לפני כן זה סתם איזה כלומר, שם אלוהים זה מכנה משותף לכל האנושות כולה. כולם מבינים שיש איזה כוח מאחרי הטבע. זה לא צריך, אבל שם אביה זה רק דרך התגלות. אתה צודק שאפשר אולי להוסיף גם שזה נוקב ומפלש חדרי נפש, כן? אשר נפשותם שקופות מקבלות זוהרה, כן, חודר בהם, נכון. אתה צודק, כן. מה אתה אומר, אופיר? מה?
שיגענו במקרה.
נו. במקרה הכוונה שאנחנו לא מתכוננים לזה, אנחנו לא יודעים מהם התנאים, אין הכנות.
יש הבדל בין קשור לתלת שמש ו...
ודאי שיש הבדל. כמו שאמרתי, זה להציב קולטי שמש מול השמש, או לזרוק אותם איך שיש מקום בחצר.
גם שואלים, אם זה ברור לשמש של המקרה, והוא לא, מה מתפלים עליו?
הם לא מתפלים עליו, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אז זה ברור, אנחנו חייבים להודות שיש לו יתרון עלינו. הוא מכיר את מהלך השמש, ואנחנו לא.
מה זה מעל השמש?
מה?
מה זה מעל השמש?
כי אז היינו מכחישים את זה ואומרים מעל השמש, כאילו מה זה משנה, משהו כזה. זו הכוונה, ככה אני מבין. כי אז היינו מכחישים את זה ואומרים, מעל השמש, כאילו מה הוא יודע את השמש? לא היינו זלזלים בזה, אנחנו רואים שזה עובד. הלוואי שהיינו יודעים מה שהוא יודע. כן, אולי נשאל אותו עצות, איך באמת לנצל את אור השמש. כן.
אז בעצם הוא
מפרש
את זה,
את
כל
טענת
כבר
לכל
הדברים שאמרנו,
שמה?
הוא מפרש שהטענה של כבר הזה שהוא לא...
שהוא לא מאמין באלוה מתגלה משגיח בהיסטוריה. הוא מאמין שיש איזה כוח עליון שהוא ברא, אבל שהוא יגיד לי עכשיו לשלח את בני ישראל, למה? כי זה לא מוסרי. וזה הוא לא מאמין.
וזה הוכח
בזה שמשל הנשים. לאט לאט, זה התחיל, כן, למד את זה בדרך הקשה. אבל באופן אינסטינקטיבי ראשוני, הוא לא מכיר בכזה דבר, הוא לא מכיר בהתגלות, הוא לא מכיר גם בתכליתיות, במוסר, בדרישה של האלוה ממני. מה פתאום? שזה כוח שאולי אני מאוד מעריץ אותו וכו' וכו'. אבל אין קשר ביני ובינו, ואין גם, הוא לא יכול לדרוש ממני שום דבר. כן. בסדר, אבל זה כוח הטבע, זה הכל. אז אני מאוד מעריץ אותו, אני, תמיד, הוא יקריב לו קורבנות. אין השגחה. אין גם מוסר, זה עיקר העניין. זאת אומרת, זה הרצה של כוח. כל האלילות היא מעריצה את הכוחות שיש בטבע, אבל אין התגלות, אין השגחה ואין מוסר. זה להפך, פעמים רבות האלילים הם מושחתים, כל דעלים גבר, כל אחד, רק חברו יצא לו את הגב, הוא יצא לו סכין, הוא יבגוד בו, הוא ינעף עם אשתו וכו' וכו'. כלומר, הם עובדי אלילים, בראו להם אלילים בצלמם, כלומר אלילים שבסופו של דבר ייתנו להם לגיטימציה לכל ה... לעשות את כל תועבה, אלא מה שצריך זה כוח. ככל שתהיה יותר כוחני, תעשה מה שאתה רוצה. אין שום דרישה מוסרית. למה לא לשעבד את ישראל? מה אם יש לי כוח? אני אנצל אותם עד הטיפה האחרונה. כן. וכאשר אני מתכונן לו והצעתי, הכוונה הצעתי מלשון מצעות, הקדמתי את כל התנאים המתבקשים, המקדימים, וכאשר אני מתכונן לו והצעתי ונשמרתי בכל עסקיי בעיתים הידועים לי, אני יודע בדיוק מתי ואיך, איני מתאכזב מתועליותיו כפי שאתם רואים. כך יאמר אותו אדם שיודע לנצל את אור השמש. ושם השם הוא שמכנים עליו בפנים, באומרו פני ילכו, אם אין פניך הולכים. אז מה זה פנים? פנים זה גילוי, הארת פנים, מפגש בלתי אמצעי, כן? פנים בפנים דיבר השם עמכם. והוא המטרה הדרושה באומרו ילכנה אדוני בקרבנו. אנחנו רוצים איזושהי השגחה ברורה. בהערה 64 הרב קפח מאיר הערה צודקת, שזה כתוב באדנות לא באביה, ו והאמת היא, מה מבטא שם אדנות? מה מבטא אדנות? אדנות הנכתב באדנות, לא אביה, המכונה באדנות. מה הוא מבטא? את? לא. נו, מה אמרנו? מה מבטא אדנות הנכתב באדנות? זה האור הנברא, זה הכבוד הנברא, זה כמו שאדון שלי, הוא מתגלה לי. כן? אז האמת היא, הרי מה כתוב לפני ילך אדוני בקרבנו, וירד אדוני בענן, שם כתוב באביה, אבל ירד בענן, אז הוא אומר, הענן הזה ילך בקרבנו, אבל אני רוצה סימן לנוכחות שכינה אצלנו כל הזמן. שכולם יראו שעל מחנה ישראל זה לא רק ענני נושא, ענני צמר, ענני זה, אלא ענן ניסי. לכן זה כתוב באדנות.
באדנות
יותר גבוה מאלוהים. לא. יותר גבוה מאלוהים, כן. כן, כי הוא מבטא התגלות. כן, חשבתי שאתה מאביה, לא. אביה זה עצמות, כן. יותר, בגלל שהוא מבטא, הוא מבטא את ההתגלות, כן. הוא מתגלה, הוא מבטא את התגלות האביה. כן, באמצעות הכבוד הנברא. מה? לכן האביה מכונה באדנות. למה אביה מכונה, למה אנחנו מכנים אותו באדנות, קוראים אותו באדנות? כי הכוונה, הענן הזה, או האש הזו, או עשרה ניסים שהיו בבית המקדש, ומקום ארון אינו מן המידה, כל הדברים האלה, זה לא, אין בהם ערך של עצמם. יש בהם ערך כי הם מבטאים את קרבתנו לקדוש ברוך הוא, כן, לשם המפורש. לכן זה, קוראים לזה אותו דבר, זה נכתב כך, וזה לא נכתב כך, אלא זה שגריר של זה, זה מסמל את גלותו של זה. כן? ועניין אלוהים יושג בהיקש השכלי, כי השכל מוביל אל שיש לעולם שליט וסודר, ומחלוק את בני האדם בו כפי שיקוליהם, השאלה איך להגדיר את האלוה וכו' לזה, שוב, כל אחד לפי הכרתו השכלית, והטוב בהשקפות בו היא דעת הפילוסופים. כלומר, השיא השיאים שהגיעו אליו לכאורה מבחינה שכלית זה דעת הפילוסופים. אבל עניין השם אינו נפסק בשיקול השכלי, אלא בעדות, באותו הראות הנבואית, אשר בו עשוי האדם כמעט להתפרד ממינו. כלומר, יש הנביא, כאילו, נטרפים בשתנותיו וכל גופו מרתת וכו' וכו'. והתחבר במין המלאכים ותהיה בו רוח אחרת, כמו שנאמר, ונהפכת לאיש אחר, כמו שנאמר על שאול. ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ורוח לבשה את עמסי, והייתה עליי יד אדוני, ורוח נדיבה תשמחני, כינוי לרוח הקודש האופפת את הנביא בעת הנבואה, ולנזיר ולמשיח, אם נמשך לכהונה או למלוכה, בעת שמושכו הנביא, או בעת שמאמצהו השם ומחזקהו לדבר מסוים. באמת הרמב״ם כותב במורה הנבוכים שהמדרגה הראשונית של רוח הקודש זה לא באיזה שהם תובנות עמוקות וכו' וכו', אלא זה מה שיותר מתאים באמת למלאכים שנמשכים וכו', זה רוח גבורה ועון שלובשת, זה רוח הקודש, הוא אומר, כמו דוד שיוצא, אני יודע מה, עם גוליית ובאומץ גדול שהוא כמעט בלתי אנושי, זו רוח הקודש. וזה אחרי ששמואל משך אותו, אז הוא קיבל כאן איזה כוח, שהוא כוח שמתגלה דרך הגבורה הבסיסית של דוד, זה נכון, גם לפני כן הוא הרג את הארי ואת הדוב. הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לשמואל למשוח איזה פחדן, איזה שפן, זה לא זה, אלא יאיב חוכמתה לחכימים, אז יאיב גבורה לגיבורים, אבל מאז שהוא משך אותו, יש בו כוחות שהם מעבר לכוחות של דוד, כוחות שהם עליונים, כן. כן, כן. אני חושב שכמו שנהפכת לאיש אחר במשמעות של החוכמה, כך גם המשמעות של הגבורה, כן? שצלחה עליו רוח השם וכו' וכו', הוא הרגיש שזה עוצמות שהם, זה לא נס, זה לא משהו על טבעי, אבל הוא מרגיש שהכוחות שלו מעוצמים, יש לו פתאום איזה, פתאום שאדם מרגיש שיש לו ככה סיוע מיוחד, הוא מרגיש את זה. הוא אומר, אני בא אליך בשם השם, דוד מאוד מדגיש שם את העניין הזה, זה הכל פה, אני בא מכוח השם, אני שלוח של השם, הוא מרגיש את זה והוא מדגיש את זה לגוליאת.
זה בין בטוח שאול, כשהוא הולך
להילחם בלחש
השם,
כן, הייתה לו רוח השם, כן, על גדעון, על גדעון, כן,
מי אומר?
כן,
שזה עומד,
עומד, כן, כן, הרמב"ם אומר זה רוח הקודש, זה לעשות איזה מעשה, הוא אומר שהוא מעשה מאוד אידיאליסטי, וכן, לא אומץ, אומץ לשתות בנק וזה, בצער היום, זה לא רוח השם שם לא נמצא, זה תעוזה, זו חוצפה, כן? אבל, אבל שאדם עושה, אני יודע מה, לא יודע, אולי אפילו לפעמים אתה רואה אנשים שהם לא כל כך במעלות רוחניות, לתכנן את מבצע אנטבה, זה נראה די קרוב למה שהרמב"ם אמר, לעשות איזה מעשה ש... הוא מעשה אידיאליסטי, הוא מעשה להציל יהודים, מה?
זה
מדרגה, מדרגה ראשונה של רוח הקודש, היא מתבטאת לא בחוכמה אלא באומץ. רוח השם, כל זה רוח השם, לא משנה. מה? כן, בגלל שהוא, יש לו את הערבות ההדדית להציל יהודים, הוא לא הולך פה עכשיו בשביל לקבל מיליון דולר, זה לא העניין, הוא מוכן לחרף נפשו כדי להציל יהודים מיד שוביהם. אז זה, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, נותן כוחות של, של, של תעוזה, קודם כל, מה שאף אחד לא האמין שבכלל יעלה על הדעת לעשות כזה מעשה. כן. רואים שמשון הגיבור, הוא לא היה, נו, גם יפתח, או שמשון, גרוי סצדי כזה, ככה... בסדר, אז אצל שמשון זה מלידה, בסדר, אני אומר, אבל אתה רואה שזה בני אדם שהם לא... הם לא מוסר וזה, אנחנו לא נלמד מהם, מעדיפים שלא נלמד מהם, כן? המסתובבות זה בנות לשנים ושם אצל זה וכו', אבל אתה רואה שהם אנשים שמקנים קנאת עמם מיד פלישתים, אנשים שיש להם את הצד הלאומי שהוא חזק בהם, והקדוש ברוך הוא משרה, נותן להם כוחות, משרה שכינתו, דרכם, גם דרכם. או בעת שמתנבא הכהן בדבר נעלם בשעה שנשאל באורים ותומים, שאז יתורצו לאדם הקשיים הקודמים אשר היו קשים עליו באלוהים, בשם אלוהים, שהוא יפיגו על ידי חקירה והתבוננות, ועכשיו הוא זוכה להתגלות, ויקל באותם השיקולים המשומשים, הוא עכשיו יזלזל באותם ההיקשים השכליים המשומשים להשיג בהם ידיעת האלוהות והאחדות. הוא לא צריך כבר את ההוכחות השכליות, הוא חווה את זה, הוא חי את זה, השם התגלה אליו, אז מה הוא צריך עכשיו להוכיח לעצמו? ואז יהיה האדם עובד, חושק לנעבדו, מוסר נפשו לאהבתו, לעוצם העונג שימצא בדבקות, והנזק והיסורים בריחוק ממנו. הפך המתפלספים שאינם רואים בעבודת השם כי אם נמוסי מידות, מרמין מוסר חברתי תועלתני, ואמירת האמת ברוממותו על שאר הנמצאים, כמו שראוי לכבד השמש על שאר הנראים, ושאין בכפירה בשם יותר מאשר שפלות הנפש הנינוחת בשקר, זה טעות שכלית בעלמה. אולי היות זמננו מתקצר, אז נחזור בעזרת השם ביום שני על סוף ה... סוף הסוף.